נכנס אב עם העדים בשמחה.
כתוב על זה בגמרא, אמר רבי יהודה, וראי לרב שמואל בר שיבא, משני דבריו, כשם שנכנס אב עם העדים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים בשמחה. יש כאן משהו לא מובן, מאוד לא רגיל. אנחנו רגילים למטבע הלשון הזאת מאוד, מכיוון שהתרגלנו, לא תופסים את המוזר, את המשונה של הדבר. המילה כניסה היא מילה שהיא משתייכת למערכת של מקום. כשמישהו נכנס לאיזה מקום שהוא, אז זה נקרא שהוא נכנס. לך כנוס את כל היהודים, פירושו תאסוף את כולם יחד ותשים אותם במקום אחד. להבדיל, הכונס צון לדיר, לוקחים, אוספים דברים ומכניסים אותם במקום אחד. זה נקרא לכנוס. כך כונסים. כך כונסים, כך מכנסים. אישה, נישואים, לשון חכמים, נקראת כנוסה. גם זה הכנסה לבית. כניסה לבית אחד, היות יחד, זאת כניסה. כניסה נקרא שמאספים פרטים מקצוות שונים ומאספים אותם למקום אחד. אז איסוף של פרטים שונים למקום אחד נקרא כינוס. עוד פעם, כך כונסים בני אדם, כך כינוס לבני אדם, כך כינוס לצון, כך כינוס לאיש ואישה, כך כינוס לכל דבר שהוא. כן, כך כונסים את כנוס. כנוס זה ההפך מפזר. כונסים, מכנסים את הדברים ביחד, הדברים נכנסים. מה המילה, מה הלשון אומרת מי שנכנס אב, מי שנכנס אדר, לאן הוא נכנס, מי בדיוק נכנס, לאן הוא נכנס, מי פה נכנס ולאן הוא נכנס, מי נכנס להיכן, איזה כניסה יש פה, מי נכנס לאיפה, להיכן, מה נכנס פה למה. מי נכנס להיכן ומה נכנס למה? מה הכניסה פה? על איזה כניסה מדובר? הלשון שצריכה הייתה להיאמר על זמן זה מי שבא, כמו שנאמר בתחילת דברי חז"ל, בתחילת התורה, באה שבת, באה מנוחה. המילה השימושית היום, כניסת השבת, אז המקור שלה הוא לא בדברי תורה. לא בדברי תורה, לא בדברי חז"ל. שימושי הלשון של היום הם בכלל לא נוגעים לנו, הם לא מעניינים. זה לא לשון חכמים. לשון חכמים היא באה שבת, הגיעה. צריך היה לומר, בא אדר, מרבים בשמחה, הגיע אדר. אני שומע. אבל, מה, איזה מין לשון? וזה לשון המשנה. מי שנכנס, מי נכנס? מי נכנס? לאן הוא נכנס? איך נכנסים? איך אב נכנס? לאן הוא בדיוק נכנס? מתוך הרגל בלשון, זה לשון שהוא הפך להיות שגור מאוד, רגיל מאוד, אנחנו רגילים בו מנעורינו. בדרך כלל, כמו תמיד, אנחנו בדרך כלל לא שמים לב למה שחזל מתכוונים ללמד אותנו. חזל הכניסו את כל מה שמתכוונים ללמד אותנו במילים. ומי שישים לב היטב לכל מילה ומילה, או מי שישים לב היטב למשמעות של כל מילה ומילה, אז הוא ידע הרבה יותר ממה שהוא יודע. יבין הרבה יותר ממה שהוא מבין. כל העומק, כל מה שחזל רצו לגלות לנו, אז הכל נכנס במילים. והמילים האלה הן בדרך כלל מילים שהן אומרות בדיוק את מה שרוצים לומר, בדיוק גמור. אם כאן אמרו לנו מי שנכנס, אז מתכוונים לומר לנו לא מי שהגיע ולא מי שבא, אלא מי שנכנס. ואנחנו צריכים להשתדל מאוד להבין מה המשמעות של כניסה במערכת הזאת שהיא לא שייכת בכלל. זה דברים שהם לא שייכים זה לזה. הסיפה מרבים או ממעטים, אב, אדר, אדר, זאת אומרת אב זה במשנה, אדר זה כשם. אמרה לומדת את כשם שהמשנה קיוטה לנו שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. והדלו לדינה בין שני הדברים האלה, אמר אף פעתה כתוב בגמרא, וזה כבר הלכה למעשה, ילכח בר ישראל דאית לדינה בהדי נוכרי, לשתנית מיני באב דרי עמזלי. מי שיש לו דין עם נוכרי, אז שהוא ישתמת ממנו באב דרי עמזלי. זאת אומרת, זה זמן כאילו לא טוב. זה זמן שאז אנחנו ב... המצב שלנו אז נמוך יותר. פחות טוב, רי עמזלי בלשון הגמרא. ולמצי נפשי באדר דברים עזלי. זאת אומרת, הוא משתדל, למצי נפשי. כן, ימצא את עצמו, כן, יוציא את הכל. כל מה שמוכן, כן. ישתדל. למצות את הכל בחודש אדר. דברים עזלי, ככה כתוב בגמרא. זאת אומרת, חודש אדר מזלו טוב, וזה חודש אדר, בר עם אז. זה עניינו של החודש. חודש אב, אז מזלו נחות, מזלו לא טוב. בלי המזלי, בשביל הגמר. גם הסיפה שאומרת מרבים בשמחה, או ממעטים בשמחה, זה לעומת זה, לשני צדדים של אותה מטבע. מרבים בשמחה, ממעטים בשמחה. הסיפה הזאת גם היא, הלשון הזה גם הוא צריך עיון. על איזה שמחה מדובר? ישנה איזה שמחה בסיסית שהיא קיימת תמיד. רק בזמן זה מרבים בה, ובזמן זה ממעטים בה. זאת אומרת, יש כאן איזו שמחה שהיא. לא שהדבר הזה מחייב שמחה, והדבר הזה מחייב עצב, חלילה, אלא שישנה איזושהי שמחה בסיסית, שמחה שהיא קיימת תמיד. ובזמן הזה מרבים בה, ובזמן הזה ממעטים בה. כאן מרבים בה באותה שמחה. אני מדובר פה על שמחה מסוימת. על שמחה שהיא ישנה, שהיא קיימת, היא נמצאת. ישנה השמחה. רק בזמן הזה מרבים בה, ובזמן הזה ממעטים. לא שמענו, לא למדנו, הלכה למעשה, לא למדנו שום דין נוסף מהמרבים בשמחה הזה. ההלכה למעשה היחידה שהגמרא מוציאה זה לעשות בחודש הזה דין, כן, מי שיש לו איזשהו עסק עם נוכרי, שיעשה את עסקיו בחודש הזה דבר עם אז. זאת אומרת, אז מזלם של ישראל עדיף, כן, בריא. דהיינו, כאילו חזק במיוחד, בר עם אז. אבל הלכה למעשה מאותו מרבים בשמחה לא שמע. אין כאן שום מרבים בשמחה, אין שום איסור חלילה, לא נאסרנו, אין שום שינוי בשום דינים. אומרים תחנון לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, אז אומרים תחנון בכל חול, דווקא בניסן לא. הניסן לא שמענו שבר עם אז, הניסן לא נכנס בכלל זה ש... בכלל אותו מרבים בשמחה. ניסן לא אומרים ככה. ואילו באדר, כמו שכתוב בשולחן ערוך שלנו, כן, שולחן ערוך בכלל ישראל, אז באותו שולחן ערוך כתוב שבאדר כן אומרים תחנון, חוץ מאותם ימים מסוימים של יומיים או שלושה שלא אומרים בהם תחנון. וזה הכל, זה הכל, זה הכל, בסך הכל, מכל החודש. אז מה כאן קרה? מה זה המרבים? איפה מתבטא? מה הביטוי של המרבים בשמחה? מתכוונים פה ללבט. הרי אומרים לנו כאן דין. הממעטים בשמחה של חודש אב, הוא ממעטים בשמחה של ממש. כן, ממש ממעטים בשמחה. בזמן אבלות, בזמן אבלות. המרבים בשמחה של חודש אדם, אז הוא לא מגרע במאומה מאותם חלילה בר מינה דיני אבלות. אין שום שינוי בדיני אבלות בין אדר לבין כל חודש אחר. הימים הטובים עצמם יש בהם דינים מסוימים בדיני אבלות, דינים שונים קצת, גם הם לא נורא, לא הרבה. אבל כל החודש כולו, כל האדר, דבר עם הזה, שהדין הוא שמרבים בו בשמחה, אין מהדבר הזה שום הלכה למעשה. הדבר הזה לא, אין שום הלכה למעשה שאומרת מה לעשות, מה לעשות. מרבים בשמחה, אז מה לעשות? אין מצווה לעשות דין עם אקום, כן, בחודש הזה. מי שיש לו, שנדחה את זה, ישתדר שזה יהיה בחודש הזה. מה זאת אומרת מרבים בשמחה? מה הכוונה מרבים בשמחה? ממעטים בשמחה שמענו. מעטים בשמחה הוא באמת דין שהוא צריכים להוריד. ממעטים בכל מיני דברים שהדברים האלה הם יכולים לגרום שמחה. מרבים בשמחה, הדבר הזה הוא לא, זה לא כתוב. אין לנו בשולחן ערוך, להלכה, אין לנו שום דין שנשתנו, חביבה. דיני החודש הזה, מדיני כל יתר החודשים, לשום דין ששייך לשמחה בעצם. שום דבר. שום דבר ממש. אז כלפי מה הדברים אמורים? מה הכוונה פה? מה הכוונה? אנחנו פה כמה פעמים את דברי חז"ל, דברי... כן, בהחלט. בספר המיוחס לאברהם, אבינו עליו השלום. בספר יצירה, ייתכן שגם הפרק הזה שייך בכלל, ייתכן שלא, ייתכן שכיף. זה מחלוקת במפורשים. אבל זה בכל אופן, רוב השיטות, אז גם הפרק הזה שייך לאותו ספר יצירה שמתחבר, שמיוחס לאברהם אבינו עליו השלום. על כל פנים, למה זה לא משנה מי המחבר? אלו דברי חז"ל. חז"ל מחלקים את החודשים כולם לפי חלוקה מיוחדת שנמצאת באותו מקום בדברי חז"ל, חלוקה מיוחדת של הכוחות שהן בצורת אדם. יש לאדם כל מיני כוחות, דהיינו זה מתחלק ליוד בית כוחות בנפש, ככה זה נקרא, זה הלשון, יוד בית כוחות בנפש. יוד בית גבולי הרצון, שכבר דיברנו עליהם פה, י' ב' כוחות בנפש, י' ב' חודשים בשנה, וי' ב' שבטים כמובן. ויש מקבילים, השבטים, החודשים, כוחות הנפש, והגבולות, אם מדובר על רום גבול מערב, או רום גבול מזרח, או רום גבול צפון דרום, או הגבולות של, של הצדדים בלבד, או הגבולות של מלמטה, כמו שידוע, י"ב גבולי אלכסון, אותם י"ב גבולים שהם מהווים הגבולים של כל שטח חלול, כל שטח שנקרא בית. אז יש לו 12 גבולים. 12 גבולים, זאת אומרת, התקרה מחוברת, התקרה מחוברת מארבעה צדדים, כל קיר וקיר מחובר מארבעה צדדים, והרצפה מחוברת בארבעה צדדים, לקירות שמסביב. שלוש פעמים ארבע, י"ב גבולי אלכסון. כמובן, זה דבר ידוע. אלו הם י"ב גבולי אלכסון. ובית ישראל גם הוא כך מורכב. יש לו מיני הרכבות כאלה. בית ישראל גם הוא נקרא בית. והוא מורכב, כל שבט ששבט עומד על פינה מיוחדת. כך אומרים חז"ל, כך גילו לנו חז"ל. זאת אומרת, כל שבט ששבט מרכיב באופן מיוחד את מה שנקרא בית. באופן שלו, כל שבט ושבט נמצא באותה פינה שלו, שהיא מה שעושה את הבית כולו. אז שוב, חז"ל מקבילים לנו את השבטים, את כוחות הנפש, את החודשים, ואת הגבולות שאלה, כי זאת פרשה לפני עצמה. אבל אותו פעם, נראה עכשיו את מה ששייך אלינו בכוחות הנפש, בשבטים ובחודש. בין יתר כוחות הנפש, ישנם כמה וכמה כוחות. יש כוח שיחה וכוח הילוך וכוח שנקרא, אני יודע, אכילה, וכוח שנקרא רוגז, וכוח, עוד כוחות, ראייה, שמיעה, כל הכוחות האלה הם כולם נקראים כוחות בנפש. הם כוחות בנפש. יש כוח מיוחד בנפשו של אדם שנקרא הכוח לשחוק. כוח השחוק. גם הוא כוח מכוחות הנפש. אחד מכוחות הנפש. הכוח הזה שנקרא שחוק, זהו הכוח שהוא מכוון כנגד החודש הזה. כנגד חודש אדם. זהו החודש שהמקביל לו בכוחות הנפש זה השחוק. החודש הזה זהו חודש השחוק. ובסדר השבטים, בסדר השבטים, אז את הדבר הזה אנחנו רואים משני פנים, שני צדדים. זאת הגרסה של הארי הקדוש, הגר"א, בספר יצירה. זה לפי גרסתה. הגרסה של הגאונים היא אחרת, שחודש אדר יש לו כוח אחר. של פרשת. אבל אנחנו כפי דבריהם משתדל להבין לפי דבריהם שלהם, לפי דברי רבותינו, לפי דברי רבנן בתראי, שהלכה כבותם בכל מקום. ישנה גרסה בקדמונים שמשייכת את זה למשהו אחר, אבל על כל פנים הרי הקדוש גם הגרא ובדבר בפרט הזה גם מודה הרייבה, הם מסדרים את החודשים לפי הדגלים. לפי הדגלים, דגל מחנה יהודה ראשון, ועל דגלו עוד שני שבטים, אחר כך דגל מחנה ראובן, אחר כך דגל מחנה אפרים, אחר כך דגל מחנה דן. וכך מסודרים השבטים לפי הדגלים. האחרון בסדר הזה זה נפתלי. נפתלי הוא האחרון בסדר הזה, ונפתלי הוא זה שאליו שייך החודש הזה שבו אנחנו עסוקים. הוא האחרון בסדר השבטים לפי הדגלים, האחרון, והאחרון הזה הוא זה שמקביל לחודש הזה ולכוח הנפש הזה. החלק הזה גם כתוב ברייבה, כי שחוק הוא אומר לנפתלי, כך הוא אומר, כך אומר הרייבה, אף על פי שהוא לא גורס כך בהשוואת החודשים או ביחוס השחוק דווקא לאדם, אבל את השחוק הוא אומר שייך לנפתלי, כך הוא אומר. תכתיב, ככה כתוב ברייבה, יכתיב נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם. כך כתוב. זה מה שאמרנו, זה ציטוט, זה לשמור של הרי. למדנו אם כן שהשחוק, מה שנקרא שחוק בתכונות הנפש, בכוחות הנפש, הדבר הזה שייך במסוים, שייך לשבט נפתלי. כתוב עליו נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם. ננסה להבין לפי ערכנו מה אנחנו נראה, מה אנחנו יכולים להבין בדבר הזה, מה שייך פה אלינו. בהרבה מקומות בדברי חז"ל, זה גם משמע בכתוב עצמו כך, משמע מפירוש המושג שחוק בכלל, זה נקרא שמחה שמתגלה כלפי חוץ. זה שחוק. שמחה עצמה, אז עליה יכול להיות נאמר ישמח לב מבקשי השם, או שמחת לבב, כמו שכתוב בהרבה הרבה מקומות בתורה של יותר, ישמח ליבי וכדומה, הרבה הרבה מקומות, מקומות לאין ספור. השמחה במסוים, בעיקרה שייכת ללב. גם העצב, אין הנינות כתוב, אלא בלב. מה נצלן? נהף. אבל השמחה והעצב הם דברים שבלב, הם דברים שהם שייכים ללב, הם במסוים, הם נמצאים בתוך הלב. שם המשכן, שם המקום לשמחה, כן. ואם חלילה, שם זה המקום, הלב. שחוק, אין שחוק בלב. שחוק זה דבר שמתגלה כלפי חוץ, זהו השחוק. ושיחקתי לפני השם, כמו שכתוב בהרבה הרבה מקומות, אנחנו יודעים, אז ימלא שחוק פינו לשוננו רינה. דהיינו, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. פירוש, כך כתוב בגמרא, הגמרא בתחילת פרק הלומדים בברכות, בדף ל"ד, כתוב אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אבל בינתיים, כל זמן שאנחנו עוד לפני אז, שאנחנו עדיין כאן, בעכשיו, אנחנו פה עדיין, אנחנו עדיין במצב, אז במצב כזה כמו שאנחנו, במצב שבו אנחנו היום, אסור חלילה למלא שחוק פיו, אסור למלא שחוק פיו בעולם הזה. אבל שמחה, להפך, נצטווינו על השמחה, נצטווינו להפך על שמחה שלמה, על שמחה אמיתית, שמחה עמוקה, שלמה, גדולה, ככל שתהיה גדולה. אף אחד, להפך, בשום מקום לא עוצרים את השמחה. השמחה בשום אופן לא נעצרת. השמחה היא להפך, ככל היותר כן צריך, אדרב, השמחה עצמה היא צריכה להיות גדולה מאוד, עמוקה מאוד. מותר למלא את הלב שמחה, אסור למלא את הפה שחוק, אבל את הלב שמחה חייבים לנו. אדרב, אדרב, ישמח לב מבקשי השם, בלי שום גבול, בלי שום, בלי שום שדבר. אותה שמחה נמצאת היום, זהו השחוק. השחוק והשמחה זה לשון חזל בהרבה הרבה מקומות, בהרבה מקומות זה כתוב, לשון חזל, ששמחה ושחוק מתחלפים. אז אם עלי שחוק פינו ושונינו רינה, וכתוב בפירוש היינו שמחים. הרי שי ושוב השם שיבת ציון היינו שמחים, אז אם עלי שחוק פינו. זאת אומרת, אותה שמחה תאפשר, כן, מילוי שחוק גם בפה, גם כלפי חוץ. בהרבה מקומות כתוב בחזרה על השחוק והשמחה שיהיו בעולם, כן, הם ברורים. זאת אותה פרשה, שחוק ושמחה, זאת אותה פרשה. אלא שהשחוק יכול בו להיות, יכול בו להיות, לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מה זו עושה, כמו שכתוב בספר קהלת, כידוע. יכול להיות שחוק הכסיל, כן, שחוק הכסיל. הזכרנו פה לא מזמן את הפסוק, ככל הסירים תחת הסיר, כן, שחוק הכסיל. הכסיל שוחק, שוחק, זאת אומרת זה מין צחוק כזה מזויף של מין שמחה שהיא לא שמחה של אמת, שמחה שעליה נאמר לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה. זה דבר ש... זאת מין שמחה כזאת שהיא פשוט לא שייכת, זאת לא שמחה אמיתית. שמחה לא אמיתית מביאה, שמחת כסיל מביאה לשחוק הכסיל כמובן, אבל שמחה של אמת, שמחה של אמת, היא מביאה לשחוק. ועל זה כתוב, שחוק כזה, מדובר פה על שחוק של, כתוב בגמרא, הגמרא מדברת על, הגמרא המזכירה מדברת על אותם אמוראים שהייתה טענה כנגדם, איך הוא לא פסיק חוכה מפור מכל אותו יום. אז בא אליו בטענה, איך אתה עושה דבר כזה? הרי זה אסור, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. אז הוא השיב תשובה שהוא, אני לא בעולם הזה, כי התשובה חייבת להיות ממין כזה. הוא אמר, אני מניח תפילין, אני כעת, יש לי תפילין על ראשי. אז מה? אז מה? אז אני לא בכלל האיסור של אסור לאדם למלא שחוק פיו בעולם הזה. אז הוא נמצא במידה מסוימת, באיזשהו קשר עם אז, אני יודע. חזיר את הבד הכתובה, כמו שכתוב שם באותה גמרא. אז גם הוא אמר, לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה. אי אפשר עכשיו לשחוק, לגלות שמחה, להוציא שמחה החוצה, זה דבר שלא ייתכן. אי אפשר היום לבטא שמחה כלפי חוץ. היום לא ניתן לבטא שמחה כלפי חוץ. זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. אבל לשמוח, בוודאי שחייבים, זה כן. זאת השמחה וזה השחוק. זה השחוק. כך, ננסה קצת להבין, ננסה קצת, לפי ערכנו, קצת להבין בדברים. הרגש, ההרגשה הזאת שנקראת שמחה, היא בעצם, פה, במקום שאנחנו נמצאים עכשיו, היא פשוט לא שייכת. היא שייכת אלא אם כן אנחנו פשוט מצרפים את עצמנו לשחוק הכסיל. אבל השמחה שלעצמה זה דבר שלא שייך. זה באמת, אם אנחנו נבוא. אין שום דבר בתוך המסגרת או בתוך המערכת פה שמסוגל לשמח. קודם ננסה להבין מה פירוש ההגדרה של, מהי ההגדרה של שמחה. מתוך לשון חכמים, פה הסתרנו את זה פה כמה פעמים, מתוך לשון חכמים שהם משתמשים בביטוי טפח שמח או טפח שוחק או טפח עצב, אז אנחנו רואים שהשמחה פירושה התרחבות יתר, זאת אומרת, התרחבות יתר של מציאותי שלי, שעוברת את הגבולות הצרים שלה, והיא מתרחבת יותר. זאת ההרגשה שנקראת שמחה. כשאני נמצא בתוך גבולותיי, ואני מצומצם בהם, אני מקובץ בהם, ואני לא יוצא לשום מקום החוצה, זה נקרא טפח מקובץ, הוא נקרא טפח עצב. עצב זה נקרא קיבוץ. כניסת הדבר בתוך עצמו והיותו מקובץ ונמצא בתוך עצמו בלי אפשרות להתרחב. ברגע שהוא יכול להתרחב, ההתרחבות הזאת היא שמחה. היא נקראת שמחה. השמחה היא עצם היציאה מתוך הגבולות. זאת ההרגשה שנקראת שמחה. כל הרגשה שחשה, שתופסת את עצמה, כל מציאות, כל מציאות שתופסת את עצמה, מוגבלת, מצומצמת בתוך גבולותיה, נמצאת מקובצת בתוך עצמה ולא מתרחבת, לא יופת כלפי חוץ. כל מציאות כזאת היא מציאות עציבה. עציבה, מציאות, כן, לא שמחה. ואילו מציאות שמחה שוחקת, זה כאשר אותה מציאות עצמה מתרחבת מעבר לגבולותיה, יוצאת מהם, יוצאת מהם לקראת. כאן זה כאילו תחילת היציאה או תחילת הקשר עם לעבור את כל הגבולות כולה. כאילו יש כאן איזו תחילת יציאה למה שנקרא בלי גבול. שם יש שמחה. התחלה של יציאה לקראת בלי גבול. כל שמחה תמיד היא עבורן דקול הוא. זאת אומרת, שורש העניין אנחנו מוצאים במאורות. טובים מאורות שברא אלוקים, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיוון בכל העולם, שמחים בצאתם. שמחים בצאתם פירושו בזמן שנותנים להם אפשרות להתרחב, שנותנים להם אפשרות לצאת מתוך הגבולות, מתוך הקיבוץ, מתוך הצמצום של עצמם, והם יוצאים. יוצאים זה הכוונה, שהם מתרחבים והולכים ומתפרסים הרבה יותר מאשר מציאותם המצויה בתוך עצמם. שמחים בצאתם, זאת השמחה. זאת השמחה בצאתם. ששון זאת פרשה בפני עצמה, ששים בבואה, אבל שמחים בצאתם, זאת אומרת, אז הם כאילו יוצאים מתוך הגבולות של עצמם, זה נקרא בצאתם. הם יוצאים מתוך גבולות הצמצום שהם נמצאים בתוך עצמם, והם יוצאים כלפי חוץ. זה נקרא שמחים בצאתם. תאר לך בשבטים, בכלל ישראל, ישנו מישהו, כן, המיוחד, להיות הבצאתם הגדול ביותר. נפתלי איילה שלוחה. ידוע, כן, זה ידוע דברי חזר, זה כל אחד יודע, כל אחד אמר את זה בכיתות הראשונות, שנפתלי הוא זה שידע לרוץ. כן, נפתלי איילה שלוחה. הפירוש של האפשרות שלו לצאת מתוך הגבולות של עצמו, מאוד, מי שיודע לרוץ, אז עבורו הגבולות קיימים הכי פחות. זה הכוונה איילה שלוחה. זהו כך פירוש הדברים, כן, למי שמתבונן. האפשרות להיות כאילו, המקסימום של האפשרות להיות כאילו בשני המקומות בעת ובעונה אחת, ולמי שיודע, כן, לצאת מתוך גבולות עצמו וכאילו להרחיב את גבולות עצמו, הוא מעבר לגבולות של עצמו. נפתלי הוא מלא ברכת השם, ים ודרום ירשה. הוא מתפשט מעבר לגבולות עצמו, ולכן נפתלי שבע רצון. הוא שבע רצון משום שהוא, כן, הוא נושא בתוך עצמו את הכוח הזה של שמחים בצאתם. הוא יוצא מתוך גבולות עצמו, מתפרס, מתפשט מחוץ לעצמו, עובר את הגבולות על דרך הערה. בגמרא בסוף מסכת כתובות, להבין היטב, לראות את מה שמגלים לנו בדברי תורה, מה שגילו לנו רבותינו. ארץ ישראל נקראת ארץ צבי. אומרת הגמרא, מה צבי אין אורו מחזיק את בשרו? ברגע שפושטים את אורו של הצבי מעליו, אז האור מתכווץ והוא נעשה כאילו, כן, הוא קטן יותר. אי אפשר בחזרה להלביש אותו, אותו צבי שהוא היה עליו בחייו. אין אורו מחזיק את בשרו. אף ארץ ישראל היא מתפרסת מעבר לגבולותיה. בזמן שיושבים עליה היא מתרחבת, ובזמן שלא יושבים עליה, אז היא צרה יותר. ארץ צבי כתיב בה. כך אומרת הגמרא. ארץ צבי, מה צבי, אין אורו מחזיק את בשרו. דהיינו, הצבי בעצם מציאותו הוא מציאות כזאת, כן, הרי יודעים רץ כצבי. הצבי בעצם מציאותו הוא מחזיק בתוך עצמו, נושא בתוך עצמו מציאות שהיא מעבר לגבולות עצמה. זאת אומרת, הוא מחזיק על גבו, הוא מחוזק, מוחזק על ידי אור. זה אורו שלו. והאור הזה, הוא גדול יותר מהאור שמחזיק אותו. דהיינו, הוא עצמו יוצא מעבר לגבולות עצמו. הצבי עצמו יוצא מעבר לגבולות עצמו. נפתלי איילה שלוחה, הנותן עם רי שפע. אותו נפתלי, הוא רץ כצבי. כאן נמצאת השמחה. השמחה נמצאת ב... באותו שורש. עד כמה שהמציאות תופסת את עצמה כמתפשטת מעבר, מתפרסת, יוצאת, שמחים בצאתה, יוצאת מגבולות עצמה, עוברת את הגבולות של עצמה. כאן ישנה שייכות למה שנקרא בלי גבול. משם באה השמחה. כל היות בגבול, כל היות בצמצום, כל היות נתון תחת גבולות, תחת שיעבוד, תחת מצב גבולי לגמרי. המציאות הזאת היא עצם, היא העצב עצמו. היא העצב עצמו. זה עצב. עצב זה נקרא קיבוץ, היות בתוך הגבולות בלי אפשרות לצאת. כל דבר כזה, כאן נמצא עצב, כאן העצב עצמו נמצא. השמחה תמיד נמצאת, אותה תחושה שנקראת שמחה. התחושה שנקראת שמחה היא כל שיוך של אותה מציאות במשהו, תחילת יציאה מעבר לגבולות. שם נמצאת השמחה. השמחה נמצאת עד כמה שהדבר, אבל עד כמה שהדבר הוא הפוך, עד כמה שהדבר הוא הפוך, עד כמה שהוא מקובץ בתוך עצמו ונמצא אך ורק בתוך גבולותיו, אז הוא עצוב בהכרח, זהו העצב עצמו. כאן נמצא העצב. זהו העצב. התורה, התורה שבכתב, קוראים לכל אותם דברים שרוצים לייחס להם כוחות בלי גבול, כוחות בלי גבול, והדברים האלה הם הגבול עצמו, אז קוראים להם עצביהם כסף וזהב. מתכוונים לומר, כן, מתכוונים לומר בדבר הזה שאותם דברים הם כולם, הם כולם, הם כולם עצב. זאת אומרת, אין להם כל שייכות אל מעבר, אל מעבר לעצמם. אין להם, להפך, הם כולם קיבוץ, הם כולם גבול, הם כולם בתוך גבולותיהם. כל שלוח שמשייכים אותם אל מעבר לגבול עצמם, מזה בא להוציא העובדה הזאת שקוראים להם עצבים. זה מאותו שורש, ככה כתוב בראשונים, זה מאותו שורש של בעיצבון תוכלנה. בעיצבון תוכלנה פירושו, האדמה לא תוסיף תת כוחה לך, אלא היא תיתן לך במידה, במשקל, במסורה, מעט מעט, מעט מעט, מעט, טיפין טיפין. בעיצבון תוכלנה כל ימי חייך, טיפין טיפין. שום שייכות כלשהי לשפע, לבלי גבול, למה שעובר את הגבולות של בעיצבון. כל יציאה מעבר לזה, יציאה כלשהי מעבר לזה, היא השמחה. כאן נמצאת השמחה. וכל הישארות, כל היות בתוך הדבר הזה, כאן נמצא העצב. כאן העצב וכאן השמחה. אנחנו, אחד המושגים שפחות ברורים, אחד המושגים שרחמנא ליצלן השתפשו כרוב רובם של המושגים, אבל אחד איזה המושגים שהשתפשו ביותר אצלנו זה זאת השמחה. בתוך הגבולות שלנו אין בכלל מקום לשמחה. אם יש מקום לשמחה, אז זה פשוט אדם יכול להיות פסיד, עושה עצמו פסיד, או כבר עשה את עצמו עד כדי כך שהוא כבר באמת, אבל אדם פסיד והוא באיזושהי תחושה דמיונית מוציא את עצמו מתוך גבולותיו ברמאות, הוא מרמה את עצמו באותו רגע, אז הוא מרגיש כאילו גבוה יותר, כן, גבוה יותר, מרגיש את עצמו כאילו עומד מעבר לדברים. זה הכל, זה כולו דמיון, זה הכל זה דמיון ודמיון כוזב. זכר לדבר, זכר לדבר, כל מיני שמחות שהם בעקבות נטילת שתילה מסוימת, או אני יודע, אכילה מסוימת, או איזה מצב מסוים, או סם מסוים, מיני שמחות כאלה. זה אפילו פחות משחוק הכסיף, זה נמוך משחוק הכסיף. זאת מין תפיסת דמיון. הוא מדמה את עצמו כאילו יושב על חוג הארץ, כן, הוא מדמה את עצמו לגבוה יותר ממה שהוא, והוא יוצא מתוך גבולותיו. אבל היציאה הזאת מתוך גבולותיו היא יציאה של הבל. להפך, היציאה הזאת היא כניסה עמוק יותר לתוך הגבולות העצובים מאוד שלו. התחושה הזאת היא תחושה שהיא כולה דמיון, היא כולה שקר, היא כולה כזב, היא כולה שחוק עצוב, היא כולה שחוק עצוב, היא כולה עליה נאמר ולשמחה מה זו עושה. מה זו עושה? לשחוק אמרתי מהולל ובשמחה מה זו עושה. זאת חוללות, זאת שכלות, זאת שטות גמורה. לא ייתכן, זה דבר פשוט, כן? זה מובן מאליו. על מה, אם נשאל אדם על מה אתה שמח, שמח, מה אתה שמח? מה אתה שמח? שחוק הכסיל. כתוב, יזהרו משור בימי ניסן, כך אומרת הגמור. כדאי לנו, עצה טובה כתוב הגמור. יזהרו משור בימי ניסן. מדוע? אומר על זה רש"י. לפי שהוא יוצא החוצה ורואה האדמה כולה מלאה עשבים, זכה דעתו עליו והולך ומזיק. השור רואה את כל הארץ כולה מכוסה עשבים, אז הוא נכנס למין שמחה, מין שמחה. זה מין שמחה כזאת שהיא מאוד דומה לשמחה של היום, מין שמחה של שור בימי ניסן. זכה דעתו, הוא רואה יום יפה, והוא רואה שהארץ כולה מלאה עשבים, יש המון אפשרויות. זכה דעתו עליו והולך ומזיק. מזהירים אותנו, יזהרו משור בימי ניסן. לא כדאי, תתרחקו ממנו. לא כדאי להתקרב לשור בימי ניסן. אבל אם באמת ישאלו אדם לשמחה מה זה עושה, מה שמחה? מה לשמחה בתוך המערכת שאנחנו נמצאים בה? אין פה מקום לשמחה. אין פה מקום לשמחה. אין פה שמחה. השמחה היא לפחות התחלה, שמחים בצאתם. צריכה להיות פה איזו נקודת התחלה של יציאה מעבר לגבולות. זהו, זאת עצם מציאותה של השמחה. זאת עצם עצמה, זהו, זאת השמחה עצמה. כל מה שהוא אחר, אנחנו נמצאים בתוך הגבולות העלובים שלנו. אין לנו, מאיפה? בשמחה מה זה עושה בקיצור? מאיפה נגיע לשמחה? מאיפה נגיע לשמחה? איך תיתכן שמחה בכלל? איך זה מן האפשר? אז באמת ימי שמחה בתורה הם ימים שבהם מתגלה בתוך סדר העולם הבלתי גבולי. דהיינו, כשאנחנו בימי ניסים, כאשר קוראים ניסים לישראל, הימים האלה הם ימי שמחה. מדוע? כשבימים האלה מתגלה, וזה חוזר על עצמו כל פעם שהזמן מגיע מחדש, מתגלה הקשר אל הבלתי גבול. זאת אומרת, אנחנו לא מוגבלים. כל נס מגלה יציאה מן הגבול אל הבלתי גבול, מן העצב אל השוחק, אל השמח. כל נס מגלה את זה. נמצא אם כן שימי ניסים, אלו הימים שהם ימי שמחה. בזמן שמתגלה נס, זאת שמחה, זאת השמחה עצמה. אנחנו תופסים תפיסה אחרת את כל מציאותנו. כל המציאות כולה נתפסת בצורה אחרת. היא יוצאת מתוך גבולות עצמה ומתרחבת, היא מתרחבת, היא יוצאת למערכות גבוהות יותר, למערכים גבוהים יותר. וכשהיא כך נתפסת, אז היא שמחה, כמובן, זאת שמחה. אלו הם ימי שמחה. נתגלה לנו, והתורה גילתה בורא העולם גילה לנו. פרקים גדולים, או יכול להיות כאילו כל הפרשה כולה של פרשת כי תבוא, היא כמו שכתוב בפסוק, תחת אשר לא עברת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לא עברת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. פירושו, אותה שמחה, כלשון הרמב״ם בסוף הלכות לולב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת הקל ברוך הוא שציווה בהם, עבודה גדולה היא, כמו שכתוב ברם. ועל זה כתוב אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ולטוב לבב מרוב כל. פירוש, ברגע שאנחנו שמים את עצמנו באותם מהלכים שנקראים ועבדת את השם אלוקיך, כן? עבודתו יתברך, את אותה עבודה שאנחנו מחויבים. אם אנחנו לא תופסים שהעבודה הזאת היא סוד שמחים בצלטם, בא בעבודה הזאת עצמה אנחנו יוצאים את, עוברים את הגבולות של עצמנו, ואנחנו שמים את עצמנו, כן, בטפח שמח ולא בטפח הצד. כאן אנחנו יוצאים מתוך עצמנו ועוברים את הגבולות שלנו לבלי גבול. התחלה של כניסה למערכת גבוהה יותר, למערכת לא גבולית. זאת השמחה בעצמה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבן. זאת אומרת, אי עבודה בשמחה, פירושו, לא לתפוס שהעבודה זה עניינה. העבודה עניינה הרחבת מציאותנו, הרחבת מציאותנו והוצאתה מחוץ לגבולות שבהם נמצא. כשלא תופסים את זה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, אז חלילה נאנשים בכל מיני אנשים, וכל האנשים האלה כולם הם כולם מתכוונים ללמד אותנו, ללמד אותנו איך אנחנו נראים כשאנחנו רק בתוך הגבולות. כמה עצוב, כמה עצוב להיות בתוך הטפח העצב. תחת אשר לא עבדת את השם, אילו היינו יוצאים מתוך העצב היינו באמת שמחים, אבל מכיוון שאנחנו נשארנו בתוך העצב, לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אז בתוך העצב שם עצוב מאוד, שם לא טוב, שם לא טוב, שם בפירוש לא טוב. בתוך המערכת הגבולית, בתוך המערכת הגבולית, בתוך אותה מערכת מקווצת, מקווצת ומקווצת, בתוך אותה מערכת, שם אין שום אפשרות, אין שם שום אפשרות לא לשמחה, כמובן לא לשמחה, לא לטוב לבב, לא לשום תפיסה. כל מי ששמח שם פירושו שהוא יוצא את הגבולות שלו יציאת שקר, זאת יציאת מהולל, זאת יציאת סיכלות, זה שחוק עצי, שחוק עצי, פיש גבוה, מרגיש גבוה, פש את עצמו, תופס את עצמו, גבוה לו, מעבר לדבר, מרחף. מיני פיקוטים כאלה ששומעים אותם, שומעים את הדברים, אלו דברים נשמעים מאוד. תוך הגבולות של היום כאן ומחר נמות, כמו שכתוב בפסוק, כי מחר נמות, בתוך הגבולות האלה, בתוך הגבולות האלה של קיום מקובץ מצומצם, מינימום שבמינימום של קיום, בתוך הגבולות האלה שייכת שמחה, שייכת השמחה, שייכת אך ורק עד כמה או עד איכן שאנחנו יוצאים מתוך הגבולות האלה ועוברים אותם. אנחנו נמצאים בצאתם מהגבולות האלה, בצאתם. לצאת, תחילת יציאה, לפי התפיסה שלנו, כל תחילת יציאה מעבר לגבולות זו תפיסה גבוהה יותר של המציאות. מעבר לגבול, יציאה של אמת מעבר לגבולות היא שייכת אך ורק בשמחה של אמת, בשמחה של אמת, אך ורק במקום שהוא באמת שמח, רק בעבודתו יתברך, רק בעבודתו יתברך. עכשיו אנחנו יוצאים, עוברים את הגבולות של עצמנו, עוברים את הגבולות הצרים, המצומצמים, המקובצים של היותנו פה, זה ברור. מצווה אחת די בה כדי להנחיל לאדם חיי עד. ברור שבכל מצווה ומצווה, אז אנחנו חייבים להיות שמחים בצאתם ממחר נמות לחיים. אין לך כל מצווה ומצווה שאין תחיית המתים תלויה. מצווה מזכה בחיים לעולם. כל מצווה היא מציאות של זה, היא השמחה עצמה. ואם חלילה עושים את המצוות לא בצורה כזו, זאת אומרת נשארים עם המצוות במהלך שנקרא עצב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, כמו שכתוב, אז כתובים על זה האנשים הנוראים שכתובים בתוכחה של כתוב. זאת אומרת, אם נשארים ביחד עם זה בתוך העצב, אז צריכים ללמד אותנו, כן, צריכים ללמד אותנו, להורות לנו, כך שכל התוכחה הגדולה מתכוונת בעצם ללמד אותנו הלכות שמחה. כל התוכחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, מלמדים אותנו הלכות שמחה, מלמדים אותנו את אותו מהלך שנקרא שמחה. המהלך הזה שנקרא השמחה, זהו, זה הדבר שאנחנו חייבים ללמוד, וזה הדבר שצריך להיות תמצית, תמצית התפיסה הפנימית של כל העבודה שלנו כולה. אם אנחנו לא תופסים שהעבודה מוציאה אותנו ממערכת אחת למערכת שהיא לא בגבולות האלה, אם אנחנו את זה לא תופסים, אז אנחנו בכלל לא נכנסנו במה שנקרא עבודה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, כך כתוב, מרוב כל. על השמחה הזאת מדובר, אותה שמחה, השמחה הזאת, דהיינו, אותה שמחה שמובילה אותנו דרך כל מהלכי העולם הזה, שבמהלכי העולם הזה אין שום מקום לשמחה, ולשמחה מה זה עושה? אותו מהלך, אותו מהלך שהוא בעצם, כן, בעצם נסתר מעין אדם, הוא בעצם מהלך חבוי, מהלך פנימי, אבל כביכול בורא העולם לוקח אותנו ביד ומוביל אותנו דרך אותם דרכים. הוא מוביל אותנו על אותו מסלול של שמחה עם היותנו פה בתוך הגבולות של העולם הזה. לנסות להבין, זה עניינה של כל העבודה כולה, את זה כביכול בורא העולם מתכוון ללמד אותנו. דוגמה, בגמרא כתוב במעמד הר סיני במתן תורה, אז כשאמרו ישראל, אומרת הגמרא במסכת שבת, כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, אז ירדו, כמו שכתוב, 60 ריבו של מלאכי השבת, וקשרו לכל אחד ואחד מישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. שני כתרים קשרו לכל אחד ואחד מישראל, נעשה ונשמע, אלו הם הכתרים שלנו. כל כתר, כל כתר, שני כתרים. כתוב, וכשעשו ישראל אותו מעשה את חטא העגל, אז ירדו 120 ריבו של מלאכי השרת ונטלו אותם מהם. כך אומרת הגמרא. אבל מסיימת הגמרא, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו, שנאמר, ופדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. כלומר, שמחה שמעולם תהיה על ראשם. תמילים, שמחת עולם על ראשם. אנחנו מעולם לא שמענו שהשמחה היא כובע. מה זאת אומרת שמחת עולם על ראשם? אין השמחה, כתוב בשון הרמב"ם, השמחה היא לא כלי שמתלבש על הראש, זה לא דבר ששמים אותו על הראש, אלא שזה סוד הכתרים. סוד הכתרים הוא כל מה שמצטרף לקומה, לכל קומה, כל צורה, מה שחל עליה מלמעלה, קשר של כל צורה עם מה שגבוה ממנה, זה נקרא כתר. כתר הוא תמיד חיבור של דבר למה שמעבר לו, מעבר לו. אז עליו מתלבש משהו שהוא נקרא קשר עם מה שנעלה יותר, עם מה שגבוה ממנו, זה כתר. כך נראה כתר תורה, כך נראה כתר כהונה, כך נראה כתר מלכות, כך כל כתר וכתר. כתר שם טוב שעולה על גביהם, זהו כל כתר וכתר. כל כתר וכתר זה עניינו. קשר, כל כתר עניינו, קשר עם מה שלמעלה. זה פירוש המושג כתר. גבולות עצמו הם עד המקום שהוא עצמו מגיע. כתר זה מה שניתן לו מעבר לו, מה שהולבש עליו מעבר לו ומצטרף אליו. מתחבר אליו, אבל דבר שהוא מעבר לו. דבר שהוא מעבר לגבולותיו שלו. זה תמיד כתר, בכל מקרה. כל מי שזוכה לכתר תורה, עבר את הגבולות של, צמצום, של קיבוץ. הוא יודע יותר, זה כתר תורה. כתר כהונה, זה בוודאי דבר שחל מלמעט. כתר מלכות, גם זה כתר שהוא. כי יכול בורא העולם הוא הממליך מלאכים ולא המלאכים. או שהוא נתן או שהוא חלק מכבודו או ליראיו או לבשר ודם, כמו שמברכים על ראיית מת, או מלכי ישראל או מלכי עם. אבל המלכות היא כי המלכות שלך, והמלכות היא ממנו. כהונה גם היא מתלבשת, חלה מלמעלה. תורה גם היא כתר שם טוב שעולה על גביהם. זה עוד יותר מזה, זאת לא הסוגיה שלנו כרגע, אבל זה עניינו של כתר. אותם כתרים נקראים בלשון הכתוב שמחת עולם על ראשם. זאת שמחה שמעולם. הכתרים האלה נקראים בלשון שמחה, הם נקראים השמחה. זאת אומרת, הכתרים האלה בעצמם הם היציאה של, שלנו, של כלל ישראל, של כל אחד ואחד מאיתם, שהלבישו על ראשו את הכתרים. אז כל אחד ואחד מאיתנו יש לו שמחה על ראשו, והשמחה שעל ראשו היא הכוח שלו לצאת מעבר לגבולות עצמו ולהגיע למעלה. שמחה שמעולם על ראשם, עצם העל ראשם, זאת אומרת, הם יכולים להגיע מעבר לגבולות של עצמם, להגיע מעל למקום שהם יכולים להגיע בכוחות עצמם. זה נקרא שמחה שמעולם על ראשם. דהיינו, הכתרים של מעשה ונשמע עצמם הם הם נקראים שמחה. מבקשי השם, מבקשי השם הם אלו, ישמח לב כתוב מבקשי השם. מדוע? משום שאלו הם השמחים בצאתם. בצאתם מתוך עצמם, מתוך ההיות המצומצם, הצער, ההיות בתוך גבולות עצמם. והם מבקשי השם, ישמח לב מבקשי השם. זאת השמחה. כאן נמצאת השמחה. למדנו אם כן. כל המערכת הקיימת כאן בעולם הזה היא נעה בשני מסלולים. מסלול אחד זה נקרא המסלול הגבולי, המסלול שאפשר לקרוא לו אך ורק עצם. זאת אומרת, אותו מסלול שהוא בתוך גבולות עצמו ואין בו שום יציאה מעבר, נמצא אך ורק בתוך גבולות עצמו. המסלול הזה הוא מסלול שאין בו שמחה, אין בו וגם לא תיתכן בו שמחה. כל שמחה שנמצאת במסלול הזה היא אך ורק שחוק הכסיר, אך ורק לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זה עושה. כאן לא שייך את שמחה. לאן? אתה לא יוצא לשום משום מקום, לא יצאת לשום מקום, אתה לא הולך, אתה נע באותו מאגר של כן. שום גבול לא נחצה, שום גבול לא התבטל, שום גבול לא, הכל נשאר, ולהפך, הרבה יותר, להפך, עצוב יותר. כל שמחה של הוללות, הדבר ידוע, מאוד מאוד מפורסם. אנחנו בעניותינו, מסתבר שכל אחד ואחד מאיתנו כבר חווה את זה כמה פעמים. בעניותינו, בשכלותינו, בקוצר דעתנו. אני מדבר על עצמי. יודע כל אחד שכשהוא משייך את עצמו בכוח למה שנקרא שמחת מהולל, שמחה מה זו עושה, לשמחת כסיל, לשמחה שהיא הוללות ושכלות, לשחוק הכסיל,
אז הוא יודע שברגע שהוא חוזר, כן, ברגע שהוא חוזר לקרקע, ברגע שהוא מקרקע את עצמו בחזרה ודמיונו, אז הוא עצוב פי כמה יותר ממה שהוא היה לפני שהוא התחיל, לפני שהוא יצא לשמחה, לאותה שמחה חוללות. עצוב הרבה יותר, עצוב הרבה יותר, נמוך יותר, נמוך יותר, יותר בתוך גבולות עצמו. טבעה של שמחת אמת, למי שפעם אחת בימיו חש בה, שמחת אמת, מה שנקרא שמחת, כמו שגומרים את הלכות חודש אדר, שהם סוף, סוף שולחן ערוך אורח חיים. אז הלכות חודש אדר, בסוף שולחן ערוך אורח חיים, נגמר בטוב לב משתה תמיד. אלו הם המילים האחרונות שהן גומרות את הלכות חודש אדר, והן גומרות את שולחן ערוך אורח חיים. איך אדם צריך להתנהל? וטוב לב משתה תמיד, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת שמחה, שמחת אמת, להפך לא מתבטל, להפך היא תמיד, היא תמיד תמיד חוזרת ומשמחת, היא תמיד מהווה מקור לשמחה, תמיד נמצאת, היא תמיד מעיין של שמחה. זאת שמחת אמת. שמחת הוללות היא ברגע שהיא נגמרת, אז היא מעיין נרפש של עצב, של הרגשת גועל נפש, שחוק עציר. ומי שמטה אוזן חזק חזק לשמוע את צחוק הכסיל שמהדהד, אז בעצם הוא שומע דף. ההבדל בין אותו הדהוד של צחוק הכסיל ובין בכי, למען האמת הבכי נשמע את הנרד, צחוק ריק, צחוק חלול, צחוק של אדם שיצא מדעתו. אני פעם אחת שמעתי את זה, לא שמעתי מימי דבר מזעזע, משחוק של אדם שיצא מדעת, משחוק גדול, יצא מדעת. מי שמחים בצאתם של כסיל של ממש, כן? באמת שמחים בצאתם, אבל היציאה הזאת היא יציאה שכל מי שרואה אותה, אז הוא רואה את, את העומק של העצב, את העומק שלה, של הכאב. זה שחוק הכסיל. בתוך המסלול הקבוע הרגיל, הטבעי של העולם, נקרא לו מסלול העצב, אז נמצא בפנים, בתוכו נמצאת דרך מיוחדת, שביל מיוחד, והשביל הזה הוא מי שנמצא עליו, אז הוא נמצא על הקו של מה שנקרא שמחים בפתע. זהו השביל שבו עוברים את הגבולות של העצב שנמצא בעולם. והעולם באמת עצוב, העולם באמת עצוב, העולם באמת לשמחה, מה זו עושה בו? אין בו שום שמחה, אין גם לא שייך בו שום שמחה. כל כך הרבה, צער כל כך הרבה, רוע כל כך הרבה, בקיצור, עצב כל כך הרבה, לשמחה מה זו עושה? השמחה היא אך ורק עד כמה שיוצאים מתוך המערכת הזאת, עד כמה שיש כלשהו פציעה קטנטנה לצאת מתוך המערכת הזאת, שמחים בצאתה. אז אנחנו מבטלים את הגבולות, יש לנו שורש לפחות לביטול הגבולות של המערכת הזאת וליציאה לקראת מערכת יותר גבוהה שהיא כולה שמחה, היא כולה שמחה, היא כולה בלתי גבולית, היא כולה שם נמצא בשמחה, אך ורק שם נמצא בשמחה. כל מי שמכניס שמחה לתוך המערכת פה, אז הוא מכניס את עצמו בכוח אצלו למה שנקרא שחוק אצלו, רחמנא ליצלן. בעת השמחה הזאת הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו בשני מהלכים שונים. מהלך אחד הוא המהלך של התוכחה, של תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זה מהלך אחד. מהלך שני, כביכול, בורא העולם מגלה לנו שהוא מוביל אותם. אלו שני מהלכים שונים. הוא מגלה לנו פה בתוך המערכת של העולם, פה בתוך סדר העולם כמו שהוא, בתוך אותו סדר עולם עצב. אז הוא מגלה לנו איך אותו סדר עולם הוא בעצם שמח, הוא בעצם מוביל אל אותה שמחה, הוא מוביל לשם. היו שני מסלולים שהם שניהם מובילים לאותה שמחה, אבל מסלול אחד מוביל אליה דרך צער ודרך עצב, ולכן אז ממעטים בשמחה. ומסלול אחד מוביל לאותה שמחה בדרך שהיא שמחה, ואז מרבים בשמחה. מדובר פה, הכל מדובר על אותה שמחה. המדובר, הנושא הוא אותה שמחה. רק לקראת אותה שמחה, אז בורא העולם מוביל אותנו בשני מהלכים. מהלך אחד, שהוא בחורבן הבית, שהוא באב, ושם מגלים לנו שכך פני הדברים אם לא עבדנו את השם אלוקינו בשמחה ובטוב לבב מרוב פה. אז מובילים אותנו דרך אותה תוכחה אל אותה שמחה. אבל נכון, מובילים אותנו אל אותה שמחה, אבל מובילים אותנו בדרך שהיא ממעטת בשמחה. אז ממעטים בשמחה, ממעטים בשמחה. להפך, שם המהלך להגיע לאותה שמחה זה דרך מיעוט בשמחה, זה דרך התוכחה. זאת הדרך לאותה שמחה, ממעטים בשמחה. ואילו משנכנס אדם מרבים בשמחה, פירוש כאן מובילים אותנו, כאן מובילים אותנו בדרך שגם הדרך בעצמה ישמחה. כולם יודעים, הרי הדבר ידוע ומפורסם, שכל עניינו של חודש אדר הוא בעובדה שהנס לא היה גלוי. הנס לא היה נס גלוי דוגמת הניסים של יציאת מצרים. הניסים של יציאת מצרים והניסים של דור המדבר היו ניסים גלויים במפורש, גלויים. שם לא נתגלה שבתוך המהלך של העצב עצמו נמצאת שמחה. זה לא נתגלה. שם נתגלה מהלך אחר, שהוא ביטל את המציאות של העולם הזה וגילה שמחה ממקור אחר. השמחה היא שמחה שלי, מלמעלה. אבל הפעם היחידה שנתגלתה שמחה בתוך מהלך העולם, נתגלו מיני ניסים, זאת אומרת, נתגלה שהעולם עצמו צועד במסלול כזה, אפילו סדרו הטבעי, הנראה לכאורה הטבעי. כידוע, הדברים ידועים. חז"ל עצמם כבר גילו לנו שהנס של חודש אדר התלבש בדרך הזה. זה באמת התלבש בדרך הזה, שום נס גלוי לא היה. שום נס גלוי לא היה. שינוי ליבו של מלך שוטה, זה לא הייתה נס גלו, לפחות לא נס גלו. הכל נתגלה בתוך המסלול הטבעי בעצמו. פירוש המילה מי שנכנס, אם כן, מה שדיברנו פה, פירוש המילה מי שנכנס, אם כן, להבין, מי שנכנס הכוונה, באמת, מי שנכנס אדר פירושו, מדובר פה באמת על התערבות, כניסה של מהלך אחד בתוך מהלך אחר. על זה פה בדיוק מדברים. מדברים פה בדיוק על כניסה. פה לא מדובר על הגעה מסוימת, עניין בזמן, אלא מדובר פה על כניסת דבר בתוך דבר. זה נקרא מי שנכנס. דבר נכנס לתוך דבר, מסלול נכנס ומתערב בתוך מסלול. מהלך מתערב בתוך מהלך אחר. זה נקרא מי שנכנס. זה פירוש המילה מי שנכנס. פעם אחת נתגלה מהלך שכל העולם כולו, וגם זה בלי ניסים גלויים, כל העולם כולו רופן המערכת העולמית הצטרפה והייתה נגדנו וקשה אותנו והגלתה אותנו, החריבה אותנו, שיבדה אותנו. זה גילוי אחד של מעלה טבעי. זה נתגלה לא בנס גלות. חורבן בית המקדש לא היה נס גלות. חורבן בית המקדש היה מהלך טבעי שנתגלה בעולם. והמהלך הטבעי הזה נתגלה. לאן אנחנו מובלים אם אנחנו לא עובדים בשמחה ובטוב לבנו? זה מה שנתגלה פה. עוד פעם נתגלה, נתגלתה שכינתו, נתגלתה הנהגתו ידברה, בסדר העולם בעצמו, בעדה הזו. שוב, כאן נתגלתה, כאן נתגלה המסלול של השמחה, שוב בתוך סדר העולם. מי שנכנס זה או מי שנכנס זה. שני הדברים האלה הם נכנסים לתוך המהלך הטבעי. עניינם הוא בכניסה, הכניסה פירושו דבר נכנס בתוך דבר. לא מדובר פה שזמן מסוים מגיע, ומדובר על מי שנכנס זה או נכנס זה. דהיינו, אופן איך המסלול הזה מצטרף, הוא נכנס לתוך המסלול הזה ונמצא בו. זה פירוש מי שנכנס, וזה פירוש מרבים בשמחה. באותו רייבה שהזכרנו מקודם, בפירוש ספר יצירה, שם הוא אומר שהשחוק שהוא מתוואב של האדם, זאת אומרת, אחד מיודבי כוחות הנפש של האדם, אז יש מקביל לו גם גם בהנהגתו של הבורא יתברך. כל הדברים כולם, וירא השם, וישמע השם. שחוק, הוא אומר, ההנהגה של שחוק מתגלה, ויושב בשמיים ישחק, השם ילעג לנו. כך כתוב, כך אומר הרי. ובדבריו מפורש, זאת אומרת, זה אומנם לא לגרסתו, אבל זה לגרסה לידן. זה לא לשיטתו, אבל לשיטת הארי הקדוש והגרא, רבותינו. שמפי המנחאים כמובן וההלכה כמותם בכל מקום, גם גרסת ראשונים ודאי שההלכה כמותם, וכך היא סוגי אנדה אלמה של כל האחרונים כולם שהם נוקטים את זה לדבר פשוט, יוצא מתוך אותם דברי, זאת אומרת מתבאר מתוך אותם דברי הרייבה, שכשמתגלה משהו מסוים בחודש הזה, תכונה מסוימת מתגלה בחודש הזה, אז היא מתגלה בשני המקבילים, היא מתגלה גם בכוחות הנפש של האדם וגם בהנהגתו ידבר, שזאת הנהגה מיוחדת שנקראת יושב בשמיים ישחק, השם ילעג להם, השם ילעג להם. כמה מילים להבין, יש משהו מיוחד בהנהגתו ידבר, קצת לפי ערכנו בדברי הגמרא הם סתומים. תהוד אמר רב 12 שעות הרי היום, זה גמרא במסכת עבודה זרה דפגים לנו פה, 12 שעות הרי היום. אז הגמרא הולכת ומתארת כאן, כן, מה עיסוקיו של בורא העולם כביכול בכל שעות היום, מה הוא עושה, מה הוא עושה כל שעות. שלוש שעות הראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתור, זה לא ענייננו, זה הרי מובן מאליו שהדברים האלה אפילו פשוטם הם סודות. שניות יושב ודן את כל העולם כולו, כמה שרואה שנתחייב עולם כליה, עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. טוב. שלישיות, זאת אומרת בשלוש שעות שלישיות, יושב וזן את כל העולם כולו, מקרני רעמים עד ביצי קינים. רביעיות, אלה שלושת השעות האחרונות ביום. מה הוא עושה? יושב ומשחק עם הלוויתן, שנאמר לוויתן זה יצרת לשחק. כך את זה אומרת הגמרא. אז כמובן אפילו כל אחד מבין, כן, כל מי שאי פעם, כל מי שיש בו ריח כלשהו של תורה, מבין שהדברים האלה הם גבוהים מאיתנו בהרבה, סתומים וחתומים. אבל אנחנו לפי ערכנו ננסה רק להבין את החלק הזה, מה זאת אומרת? בשעות האחרונות של היום, אז כביכול בורא העולם יושב ומשחק עם הלוויתן, שוחט. לוויתן זה יצרת לשחק. הדברים סתומים, כמובן. אני אגיד רק קצת מה שגילה לנו רבינו המהר"ל פה בביאורי הגדול, קצת פה וקצת במקומות אחרים שהוא מדבר על זה, קצת משהו מתוך מה שניתן באיזשהו אופן קצת לתפיסה. הם נוראים. וכך, מדוע שלוש שעות אחרונות שביום מיוחדות דווקא לדבר הזה? שלוש השעות האחרונות שביום מיוחדות לשחוק עם הלוויתן. זה הזמן שצריכים לשחק עם הלוויתן. אז כך, עניינו של הלוויתן, שוב אני אגיד רק את המילים שניתנות להבנה לפי ערכנו מתוך דברי המאמר. הדברים האלה הם, הם בהחלט מעבר לנו, בהחלט, אבל מה שניתן לנו איזושהי אפשרות להשיג הם מתוך ה, מה שפתחו לנו רבותינו, משהו, משהו להביא. המהר"ל מסביר שעניינו של הלוויתן הוא אותו חלק במציאות. לוויתן עניינו משורש הפעם ילווה איש ילה, כמו לוויית חן הם לראשך וענקים לגרגרותך. הלוויתן הוא משורש המתלווה, ההולך עם, הבא ביחד עם, זה עניינו של הלוויתן. אותה נקודה שבה קשור רצונו יתברך עם כל ענייני העולם היא זאת שנקראת לוויתן, והיא סוד הסעודה לעתיד לבוא, שתהיה מכל אותם דברים בעולם שיתגלה בהם עומק הטעם של מה שצריך להיות בהם, בזמן שיתגלה מהם אמיתת רצונו יתברך בריאתה. דהיים, כל דבר ודבר בעולם הוא סתום, אנחנו לא יודעים מה טעמו, אנחנו לא יודעים מה עניינו, מה הוא רוצה לומר, אנחנו לא יודעים מה רצה כביכול בורא העולם להגיד עם בריאתו של אותו יצור. מה מתכוונים לומר? מה התכוונו לגלות עם בריאתו של אותו, אותה בריאה? עניינו של הלוויתן הוא הגילוי של רצונו יתברך שמתלווה לכל המציאות כולה. מה שמתלווה לכל, להביא את זה, מה שמתלווה רצונו יתברך הנמצא עם כל הדברים כולה. כל דבר ודבר, כל נברא, כל מציאות בעולם, ונשתדל להבין את זה, אני מבקש, כל מציאות בעולם נמצאת בתוך הגבולות של עצמה, והיא סתומה וחתומה, והיא לא מגלה את מה שהתכוונו להגיד בבריאתה. מה התכוונו לגלות? מה טעמה? מה היא אומרת? מה יש בה? מה היא מתכוונת להגיד? לשם מה היא נבראה? זה משום שהבריאה לא מגלה את הלוויתן שבה, דהיינו, היא לא מגלה את הצד שבו כביכול היא מתלווה לרצונו יתברך, ורצונו יתברך מתלווה אליה. אותו ליווי, אותו היות יחד, כן, אותו היות יחד של רצונו יתברך עם כל הנבראים כולם, הוא עומק הצער שלהם, וזאת הסעודה של העתיד לבוא תתגלה. זאת סעודת לוויתן שתתגלה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, כשיתגלה העומק, הפנים, הטעם של כל הדברים, זאת תהיה הסעודה. העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אותה הנאה מזיו השכינה עניינו, אותה תפיסה, אותה תפיסת עומק, אותו עומק, אותו הבנה, אותה פתיחה של דברי תורה שנמצאים בתוך כל מציאות ומציאות, זהו הלוויתן, זהו הלוויתן. והלוויתן הזה הוא השחוק שישנו בעולם. כביכול הקדוש ברוך הוא עומד ושוחק, משחק עם הלוויתן, משחק עם הלוויתן, זה הכוונה שהוא מתלווה אל, 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 אל כל המציאות כולה, הוא מוביל אותה במהלך שנקרא שחוק, במהלך לקראת אז ימלא שחוק פי. זה פירוש יושב ומשחק עם הלוויתן. זה דווקא בשעות האחרונות של היום. אז כאן שוב הדבר פשוט וברוך, המהר"ל מאיר כאן הערה נפלאה, שזה הזמן של תפילת מנחה שתיקן אותה יצחק שתיקן סוף היום. סוף היום פירושו ההליכה, כן, זאת נקודת כל סוף יום, זאת נקודת ההגעה שלו לתכליתו. עכשיו נמצא השחוק שכביכול בורא העולם משחק עם הלוויתן, באותן שלוש שעות אחרונות, זה סוף היום. סוף היום, שם נמצא, שם תמון השחוק במסלול של השנה. אז אדר הוא החודש השנים עשר, הוא החודש האחרון, הוא נקודת הסוף, הוא נקודת הסוף של השנה. בנקודת הסוף של השנה אז מתגלה אותה תכונה, אותו כוח נפש, ואותה הנהגה שהיא נקראת צחוק. משחק עם הלוויתן. זאת אומרת, הוא כביכול בורא העולם מגלה בסוף, בסוף או לקראת סוף או בסוף, בשלבים הסופיים מתגלה ההנהגה הזאת שנקראת משחק עם הלוויתן. אותה ההנהגה שנקראת תחילת הגילוי של אז עם מלא ספופים. אנחנו כבר דיברנו פה הרבה פעמים במשך השנים, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל הדבר מובן וידוע לכל אחד. כבר דיברנו פה הרבה פעמים, הזכרנו את זה הרבה פעמים בשנים הקודמות, גם כמובן סביב החודש הזה. כל אחד יבדוק מהו בדיוק הדבר שמצחיק אותו, מהו הדבר שגורם לו שחוק. שחוק בדרך כלל שחוק תקסיב, אבל מהו הדבר שגורם לו שחוק? אז בדרך כלל נמצא שמה שמצחיק אותנו, כן, זה כל מיני הפתעות. איך שדבר, הדבר המצחיק ביותר בדרך כלל זה איך שדבר בעצמו פועל, כן, פעולה אחת, ואותה פעולה עם התאמצות מיוחדת הוא פועל לקראת דבר אחד ויוצא לו, תופח לו על פניו בדיוק מצב הפוך. זה דבר שאין מצחיק ממנו בדרך כלל. במקום שאנחנו מוצאים שנברא מסוים משתדל לכבד את עצמו מאוד, כן, משתדל מאוד מאוד בכבדות, ברוב חשיבות, ברוב עניין, ברוב עניין, וכאילו בבת אחת, כאילו אותה חשיבות בעצמה כאילו מתפוגגת והיא הופכת להיות נופל על הארץ, עם כל החשיבות נופל על הארץ, וכל אותם דברים שעשו אותו קודם חשוב אז עכשיו הם מאובקים. דבר כזה עם כל הרחמנות זה מעורר גיחות. כשאדם סתם נופל, אדם רגיל נופל, אז הדבר הזה זה מעורר בסך הכל רחמים. אבל כשבן אדם שם את עצמו במהלך של חשיבות והדבר כאילו הופך, נהפך על פניו, דבר שנהפך על פניו הוא גורם צחוק. זה תמיד כך. אם נמצא, נחקור, נבדוק בדיוק מה מצחיק אותנו בבדיחה, אז גם נמצא את היסוד הזה של המפתיע, פתאום מתהפך, כן, הולך הפוך. זהו היסוד, מתהפך המהלך על פניו. אני לא רוצה להעריך בזה, זה דבר שכל אחד יכול להתבונן, והדבר בעצם ידוע לפה ברדה. כיוון ששמענו, כיוון שלימדו אותנו, כיוון שהתורה מגלה לנו, יושב בשמיים יצחק, השם ילעג לנו, כביכול בורא העולם מנהיג את העולם בהנהגה כזאת, שפירושה שבסופו של דבר, אז כל אלו שמהם כביכול בורא העולם רוצה לצחוק, אז הוא יעשה אותם לנלעגים, למעוררי גיחוך, למעוררי צחוק. זאת הנהגה מיוחדת. אפשר להתנקם בכל מיני צורות אחרות, בכל מיני דברים אחרים, בכל מיני דרכים אפשר להתנקם. אחד מהגילויים של יושב בשמיים ישחק, השם ילעג לנו. ילעג לנו, צוחק ממנו. צוחק, פשוט צוחקים ממנו. תראו, כדי שלא יוולד מושיעם, דוגמה אחת שחזל מבין, תראו, כדי שלא יוולד מושיעם של ישראל, אז הוא גזר על כל הבן הילוד היאור התשליחו. נורא, איזה מגזרה שהוא גזר, כל הבן הילוד היאור התשליחו להרוג את כולם, ובאותו יום הוא גזר להרוג אפילו את המצרים, שאף אחד לא יוולד. הכל וכל כך למה? כדי שלא יוולד מושיעם של ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? יושב בשמיים נשחק, יושב נלעג לנו. אתה בביתך שלך תגדל, אצלך בבת אתה תגדל, אצלך בבת תגדל. זה לא שכביכול בורא העולם מוציא את רצונו לפועל. הוא מוציא את רצונו לפועל עם בדיחה, הוא מוציא את רצונו לפועל עם לעג. יושב בשמיים משחק, השם ילעג לו, יחד עם לעג, יחד עם לצחוק ממנו, להראות כמה הוא נלעג, כמה הוא נלעג אם הוא רוצה להתחכם כנגד זה רצו איתו. אז ימלא צחוק ממנו, כמה הוא נלעג, כמה הוא מצחיק, כמה הוא מגוחך בזה שהוא רוצה להתחכם כנגד זה רצו איתו. הקדוש ברוך הוא הרבה שלוחים למקום, יכול היה להנהיג את הדברים באלפי צורות אחרות. אפשר היה לגדל את משה בבית אחר, בכל מיני בתים. אפשר היה באיזה אופן אחר להערים על הגזרה הזאת. הרבה שלוחים למקום, לא חסר. אבל אז לא היה מתקיים יושב בשמיים משחק, השם ילעג לו. אתה, אצלך בבית, תגדל אותו, אתה בעצמך. בביתך הוא יצא. מביתך הוא יצא. זה שפחדת ממנו, זה שפחדת ממנו, ועשית כל כך הרבה כדי לב יושב בשמיים נשחק שנלעד לה. ברור, זה מובן מאליו שלקראת זאת ההנהגה מנהיג אותנו הקדוש ברוך לא די בקיום רצונו, הוא לא מתכוון אך ורק לקיום רצונו בלבד, הוא מתכוון לגלות איך שכל העולם כולו, כולל כל אלה שהם תרחו בכל הכוח להיות נגדו, הם בעצמם נגדו. יושב בשמיים נסחם, השם ילעג לנו, בביתם כביכול רצונו לזה. מהם זה יתגלה, מהם שכל התרחה שלהם, כל עצמם לא באו אלא לעקור את זה מהשור. הם בעצמם, מהם בעצמם זה יצמח, ומהם בעצמם זה יתגלה, על גבם בעצמם זה יתגלה, יחד עם צחוק ויחד עם לעג, כדי לגלות את כמה הם נלעגים, כל אלה שהם יוצאים כנגד זה אותה ליפה, שיוצאים כנגד רצונו ליפה. גילוי של ונהפוך הוא, זה גילוי של יושב בשמיים נשחק השם ילעג לה. נקודת השיא של אותו רשע של החודש הזה, אותו רשע מרושע של החודש הזה, נקודת השיא שלו, נקודת השיא שלו, הוא הגיע פה למקסימום שבמקסימום. ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? אז לכן, אז הוא הערים עוד ועוד, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רחב עליו המלך, ונתון הלבוש והסוס ביד איש משרי המלך הפרטמים, וכן הלאה וכן הלאה. וכל זה היה פשוט לחצוב לעצמו את הלעג, את הביזיון, כל זה היה, כן, להערים יותר על אותו ביזיון שהוא יתבח. כל זה יצא, ויום ההמן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר? כאן הייתה ההתחלה של אותו היפוך, של יושב בשמיים נשחק השם ילעג לה. להבין את זה, העומק של מה שנקרא, מה שחזר התכוונו ללמד אותנו במילה מי שנכנס, מי שנכנס, מתכוונים ללמד אותנו שיש כאן מהלך שמצטרף כמו כל כינוס. כל כינוס פירושו איסוף פרטים לתחת קורת גג אחד, שאוספים כמה וכמה פרטים לפונדק אחד, לתחת קורת גג אחד, זה נקרא לכנוס. חונסים אותם, מחנשים אותם ביחד, הם נכנסים. דוגמת, כמו שאמרנו, הכונס צון לדיר. דוגמת הכונס את האישה. פרטים שמתאחדים יחד, תחת קורת גג אחד. הם נקראים כינוס. שני מהלכים שמתחברים ביחד באותו מהלך, זה נקרא מי שנכנס אדר. מי שנכנס אדר עניינו, כאשר המהלך של מה שנתגלה באדר נכנס לתוך דרך הטבע, זה נקרא מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אותו מהלך של חודש אדר הוא בעצם, לא הייתה פה שום חריגה כלשהי מדרך הטבע, הכל נתגלה בתוך המסלול של דרך הטבע. אבל בתוך המסלול של דרך הטבע נתגלה המהלך הזה שנקרא שמחה, זה גם שחוק בגילוי. יושב בשמיים נשחק השם ילעג לעמו, יושב בשמיים נשחק השם ילעג לעמו, זה מתגלה אך ורק בזמן שהמהלך הטבעי שהוא הולך, הוא מצד עצמו הולך תמיד, המהלך הטבעי הרי הולך בכיוון אחר, כיוון נגדי. כאשר יתגלה שאותו מהלך שהוא הלך בכיוון נגדי, אז הוא בעצם כל הזמן פעל בכיוון ההפוך למה שהוא התכוון. כל הזמן הוא הלך באותו מסלול, אז מלא שחוק. כמה אותם מלעגים, אותם אלו שהם רצו לעקור את הדבר מהשורש, והם את העולם הפכו כדי לעקור את הדבר מהשורש, כמה מלעגים יהיו אלו שיתגלה שאצלם בבית גדל מה שכביכול בורא העולם רוצה. כל מה שהם עשו כנגד,